אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד. האורח שלנו היום הוא דוקטור שי דוידאי, מרצה לשעבר באוניברסיטת קולומביה, פועל במאבק נגד אנטישמיות בקמפוסים, כרגע עובד על ספר. ברוכים הבאים.
תודה רבה שזמנתם אותי.
תודה שאתה איתנו. שי, יש כל כך הרבה על מה לדבר, ואני מתחילה מהסוף איתך, כי תכף תספר על הרקע ואיך, אבל אתה, לגילוי הנאות, יש לי ילדה שלומדת בקולומביה, אני מכירה, אני אומרת, כאימא את הקמפוסים, ואתה מאלו שנלחמים ונלחמו ושילמו מחיר, ואני אגיד, אם זה בסדר, נטוי, controversial, כאילו יש מחלוקת קצת, על הדרך שדוקטור שי דוידאי פעל, ואני סקרנית להתחיל מהסוף. קודם כל, מה גרם לך להבין שזה לא המקום להיות בו?
וואו, כלומר, מתי החלטתי לעזוב?
מתי החלטת לעזוב? איך זה קרה? מה כולנו לא יודעים על אוניברסיטת קולומביה שכולם תמיד רצו ורוצים וחולמים להיות?
אני אתחיל קודם כל בלהגיד שהאוניברסיטה עצמה היא עדיין אוניברסיטה טובה. כלומר, יש להם את המשאבים ויש המון, אולי לא כמו שכולם חושבים, אבל המון מרצים טובים. אבל לי הנקודת משבר הייתה כשהבנתי שהקולגות שלי הם לא מי שחשבתי.
הם לא באמת קולגות.
שהם לא, להפך, הם רק קולגות. הם לא באמת חברים, הם לא באמת משפחה, את כל הבאזוורדס האלה שמדברים. אנשים שהיו אצלי בארוחת שישי, שיחקו עם הילדים, שיחקתי עם הילדים שלהם, וכשהדברים נהיו קצת קשים, פתאום הפנו את הגב, ואמרתי, אני לא, זה לא המקום שאני רוצה לבלות בו את חיי.
איפה ראית את השינויים בקמפוסים עוד לפני השבעה באוקטובר?
אני כמעט שלא ראיתי לפני השבעה באוקטובר, ואני מספר את זה לכולם, כי אני הייתי קצת אשם בכך. כולם אומרים, איך לא ראיתם, איך לא ידעתם, מה היו סימנים? הייתי עסוק בלעבוד, הייתי עסוק בלשים את הראש למטה, כמו שאומרים, כאילו keep your head down, לעשות את המחקר שלי, ללמד, לעשות את העבודה הכי טובה שאני יכול, וללכת הביתה להיות עם הילדים. ועל פני השטח לא היה נראה שום דבר בעייתי. מה שלא הבנו, מה שאני לא הבנתי, זה שאם מגרדים קצת את פני השטח, פתאום יש שם בעיות ענקיות, וזה מה שהתפוצץ.
זאת אומרת, לא, כשלימדת ועבדת בשנים האחרונות בקולומביה, לא ראית מדיניות שהיא יותר ביקורתית כלפי יהודים או ישראל? לא ראית עיכובים? לא ראית גורמים אחרים, זאת אומרת, פרו-פלסטינאים, או שיותר נראים ויזיבליים באוניברסיטה? זה לא בא לידי ביטוי?
אני אומר כמה דברים. דבר ראשון, אני באתי מתחום הפסיכולוגיה, מנהל עסקים, וזה יותר היה לפחות התפרץ במדעי הרוח. כלומר, לא הייתי בחדרים שזה קורה. הדבר השני זה שרוב הבעיות התחילו לא באקטיבי, הנה הדברים הרעים על ישראל, אלא פסיבי. כלומר, להעלים את ישראל, להעלים את היהודים. שפתאום, כשאתה מסתכל אחורה, אני מבין, רגע, אף פעם לא דיברנו על אנטישמיות בקמפוס, דיברנו על גזענות כמו שצריך, דיברנו על הומופוביה, דיברנו על סקסיזם, דיברנו על כל הדברים הבעייתיים בחברה וניסינו לפתור אותם. לא דיברנו על אנטישמיות. גם כשהיו תקיפות אנטישמיות בארצות הברית, גם כשהיו תקיפות אנטישמיות בעולם, זה לא היה נושא. בזמנו, בזמן שחייתי את זה, לא שמתי לב לכך. בהסתכלות אחורה, אני אומר לאנשים, זה היו הרבה נקודות, ופשוט זה היה כמו לחבר את הנקודות, כמו משחקים כאלה, ופתאום רואים את התמונה הגדולה, ואני מבין, רגע, היה פה משהו בעייתי שמתבשל כבר כמה עשרות שנים, והתפרץ אחרי השביעי באוקטובר.
אתה החלטת לעזוב, או שזו הייתה החלטה גם, אני אומרת, מאולצת, כי האוניברסיטה לא אפשרה לך להמשיך עם הקו המאוד מאוד, אני אומרת, לטובה ולחיוב, פרו-ישראלי, אפילו אגיד לוחמני גאה, גם אם בלוחמנות יש רגעים, אני אומרת, פחות נעימים.
תראה, ההחלטה שלי בסוף זה היה החלטה לגמרי שלי. אני לא אגיד שהאוניברסיטה התבאסה מזה שעזבתי, אבל אני עזבתי ביולי 2025, מאוקטובר, בעצם מהשביעי באוקטובר 2024, לא יכלתי להיות בקמפוס, לא אפשרו לי. נעלו אותי, לא יכלתי להיכנס למשרד שלי, לא יכלתי להיכנס לבית הלל, למקום של היהודים. כלומר, העיפו אותי לגמרי מהקמפוס. שוב, מהנקודת מבט של האוניברסיטה, היה להם מרצה אחד שמצביע על הבעיה, והיה להם בעיה של כמה מאות סטודנטים, כמה, בערך כ-100 מרצים, והם אמרו, במי נטפל? במאות או באחד שמצביע על הבעיה? אמרו, בוא נעיף, אתה מצביע על הבעיה ואולי הבעיה תיעלם. כמובן, אנחנו יודעים שבעיות לא נעלמות, כי פשוט מעיפים את הבן אדם שמדבר על הבעיה. אבל זה, הם פשוט יצרו סיטואציה שהיה לי בלתי נסבל להיות שם, ואמרתי עצמי, על מה אני יכול להילחם, אני לא חייב להיות בפנים בשביל להילחם.
ולמי שפחות מכיר אותך באופן אישי, אני חושבת שאי אפשר שלא להגיד שלפני זה, זה לא שהיית, אני אומרת, כל היום לוחם ושם את ישראל בבמה, אלא כמו שאמרת, עושה את עבודתך. זאת אומרת, השיבה באוקטובר הצית את הניצוץ הזה, גם היהודי הגאה, כי בסך הכל אין סיבה אחרת לאוניברסיטה, אני אומרת, שלא לאפשר לך להמשיך בדרכך.
אני אומר את זה הרבה פעמים לאמריקאים, שעד השביעי באוקטובר תמיד הייתי יהודי גאה, תמיד הייתי ישראלי גאה, אבל זה היה my business. זה לא היה עניין של אף אחד אחר. ובשביעי באוקטובר הם עשו את זה everybody's business. ופתאום אמרתי, עכשיו היה לי את האפשרות שאו שאני אצניע את עצמי, אצניע את הגאווה היהודית, גאווה הישראלית שלי, או שאני אלחם על זה. באופן מאוד אינטרסנטי, הייתי מעדיף להצניע וזה, אבל זה אף פעם לא עובד. היסטורית זה אף פעם לא עובד, ואם כולנו נצניע, אז בסוף נעלם. אני אומר גם לאנשים בארצות הברית, אני לא פרו-ישראלי, פרו-פלסטיני, אני ישראלי. מה אתם מצפים ממני? שאני לא אעמוד לצד משפחתי וחבריי והמדינה שאני אוהב, וגם מבקר הרבה, וגם חולק על הרבה מהדברים, אבל עדיין זה המקום שלי. ובמובן מסוים, גם בתחילת כל הבלגן, אני הבהרתי לכולם, אני פרו-ישראלי ופרו-פלסטיני, אני נגד טרור. כלומר, אני בעד זכויות פלסטינים, אני בעד איזושהי זכות של הגשמה עצמית של העם הפלסטיני.
זאת אומרת, היותך ליברל, לא מתנגש, בהיותך, כמו שאתה אומר, פרו-ישראלים, כשקצת לא יושב ביחד בימים אלו בארצות הברית. מה אנחנו יכולים ללמוד על האקדמיה בארצות הברית שאנחנו לא יודעים?
וואו, המון דברים. אז בדיוק עכשיו אני מסיים לכתוב ספר שבאנגלית, אני מקווה שהוא גם יתורגם וייצא בעברית, אבל שאני קורא לו אנטישמיות אקדמית. כלומר, אנחנו צריכים להבין מספר דברים. דבר ראשון, אנחנו תמיד מסתכלים על אנטישמיות כבאה מהימין הקיצוני, ויש הרבה אנטישמיות בימין הקיצוני, וההיסטוריה מלמדת אותנו שזה בא בכאב, אבל באותה מידה יש גם אנטישמיות שבאה מהשמאל הקיצוני. האנטישמיות הזו, יוצאי ברית המועצות יספרו על זה, והם לא מופתעים בכלל. הפליטים מאיראן, מהמהפכה, יספרו על זה, אבל האמריקאים לא כל כך, גם הישראלים לא כל כך...
אנטישמיות מתוחכמת.
אנטישמיות מתוחכמת. דבר השני זה שזה אנטישמיות שלא מתחילה מלמטה ממרתפי הבירה שמילכן, היא דווקא מגיעה מלמעלה, מהאליטה, מהאולמות הרצאה של 300 איש. והדבר הנוסף שאני מנסה להסביר תמיד לאנשים, שהאקדמיה, לפחות בצפון אמריקה, היא לא מנותקת מהחברה. למרות שהיא מרגישה מנותקת מהחברה. אם מסתכלים על המדיה, אם זה הניו יורק טיימס, אם זה ה-MSNBC ואם זה פוקס ניוז, כאילו משני הכיוונים, רוב המפיקים, הכותבים, מגיעים מ-50 אוניברסיטאות אליטה. אם מסתכלים על הפוליטיקה, אם אנחנו מסתכלים, שזה 5 מתוך 6 נשיאים האחרונים היו באוניברסיטאות כיסוס, ה-Ivy League. אם מסתכלים על הכלכלה, כלומר, האוניברסיטאות הן הנקודה שמתחיל הכל, הן ההכשרה,
יש להן המון כוח בתרבות האמריקאית.
כלומר, עניינים כמו לישראל אין זכות קיום, שזה משהו שהוא טיעון כרגע לצערי לגיטימי באוניברסיטאות, כי לדיון, לישראל אין זכות קיום, עניינים כאלה מופיעים עכשיו גם בבתי ספר תיכון, בתי ספר חטיבה, בתי ספר יסודי, בגלל שהתלמידים, סליחה, המורים הוכשרו באוניברסיטאות האלו. אנחנו רואים עכשיו אפילו בשירותים כמו שירותי פסיכולוגיה, שאני לא מזמן יצא לי לדבר עם כמה יהודיות שיצרו שירותי פסיכולוגיה חדשים רק לציונים, מכיוון שהרבה פעמים בן אדם הולך לפסיכולוג בארצות הברית, בן אדם יהודי, אומר, יש לי, אני קשה לי עם האנטישמיות, קשה לי עם מה שקורה. ובמקום להגיד, בוא נדבר, אז אומרים, אולי זה הפריבילגיה שלך, אולי זה הבעיה. כלומר, יש שם איזשהו...
חסם מובנה.
חסם מובנה, זה נדבר.
חסם מובנה, ואני רק אחזק את מה שאתה אומר. אנחנו עובדים הרבה בקמפוסים, בתחום בריאות הנפש בארצות הברית, והחיבור המאוד מאוד עצוב שנעשה בשנתיים וחצי האחרונות בין אנטישמיות לבריאות נפש, בגלל בדיוק העובדה הזאת שאתה אמרת, חסם מובנה לקבלת שירות לסטודנטים יהודיים וגם למרצים. זאת אומרת, גם מרצים, כמו שאתה, אתה שילמת את המחיר הכי גדול על היותך יהודי וישראלי גאה. ואני על זה, אני אומרת, גם אם יש מחלוקת, ואני יודעת שיש ומעניין אותי לשאול אותך עליה, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שלא נשברת, והיו המון רגעים שאפשר להישבר. האם הקהילה היהודית והקהילה הישראלית עמדו לצדך במאבק?
אני חייב לומר שאני נשברתי המון פעמים.
אבל המשכת.
והמשכתי.
זהו.
וזה אחד הדברים שאני חושב, אולי זה משהו מאוד ישראלי, שמותר להישבר. אסור להפסיק.
נכון.
כלומר, וזה חשוב, כי הרבה פעמים אומרים, אם נשברתי, אז אני חלש. כן, אני חלש. אבל אתה נמדד, את נמדדת לפי האם את קמים וממשיכים הלאה, לא האם נשברתי ונפצעתי. וכמובן, המחיר ששילמתי הוא כבד, ואני משנה את כל חיי עכשיו, אבל זה כלום לעומת המחיר ששולם על ידי חיילים וחיילות, תושבי העוטף. כלומר, צריך גם לשים דברים בפרופורציה.
היית עושה משהו אחרת היום במאבק האישי שלך?
אני אומר לך את האמת, היו מספר פעמים שאולי נתתי לרגש קצת
להשתלט.
ולא הייתי משנה את זה בגלל שזה לא בסדר, אלא הייתי משנה את זה כי זה לא היה אולי הכי אפקטיבי. שהוצאתי את הכעס שלי, כעס מוצדק, בצורה שלא קידמה את המאבק בצורה הכי אפקטיבית. מצד שני, זה אני תמיד מזכיר לעצמי, כשיש כל כך הרבה רעש, רעש במדיה, רעש בקמפוסים, רעש בעולם, צריך לפרוץ לתודעה של אנשים. ואם את לצערי, אם את לא צועקת, לא מרימה את הכל, לא זה, הרבה פעמים קשה.
נכון.
אנשים לא מתייחסים. אבל לשאלתך, הקהילה היהודית בארצות הברית מאוד מאוד תמכה. מאוד תומכת, מאוד, מאוד מתחברת ומאוד עבודה. המון אנשים... עכשיו שהם מודעים לבעיה, ואני מאמין שהיה לי חלק קטן, גדול, לא יודע להעלות את הבעיה למודעות, הם מבינים את זה, ועכשיו הם אומרים, אבל מה הלאה? איך אנחנו פותרים? וזה המורכבות האמיתית.
אני רוצה לחלוק איתך נתון, שאני מניחה שאתה מכיר בעשורים האחרונים, אחוזי היהודים באוניברסיטאות מובילות, וביניהן ה-Ivy League Schools, שקולומביה היא אחת מהן, היה על 20-25% יהודים. לאחרונה המספרים יושבים על 4-5%, והצגתי את השאלה הזאת של הירידה במספרים, גם לנשיא הקודם של אוניברסיטת הרווארד, וקיבלתי הסבר שאני לא בטוחה שהוא מניח את הדעת. וההסבר הוא, זה לא כי יש חסם קבלה, זה יותר קשור לאיך היהודים מזדהים ומזהים את עצמם. אם בעבר הם היו כותבים, אנחנו יהודים, היום הם שומרים, יש אפשרות בהגדרות, ואתה מכיר את זה, מאזינים אולי פחות, כשנרשמים לבית ספר או שושים אותך שאלות, אתה מגדיר את עצמך. האם אתה יהודי, היספני, האם אתה בא מהפרברים, האם אתה לבן, כל מיני שאלות מאוד... מגדירות. וכרגע הם בוחרים שלא להגדיר. ומעניין אותי לשאול אותך, אתה חושב שהירידה הבאמת מאוד גדולה, בין 20-25% ל-4-5%, זה רק עניין של הגדרה עצמית?
אני אשמח לשמוע עוד על הטיעון הזה, אבל אני חושב שהוא לא, הוא לא באמת יכול להסביר את הנפילה הגדולה כל כך. זה כן עניין של הגדרה, אבל לא עצמית. כלומר, מה שקרה באקדמיה, ולא רק באקדמיה, בהרבה מוסדות עילית בארצות הברית, זה שבאופן מאוד מוצדק הבינו לפני כמה עשרות שנים שיש איזושהי דיספרופורציונלי לתפיסה של לבנים, זכרים, נוצרים, הטרוסקשואל וכל ה-DEI, כלומר. ואז אמרו, בוא נגדיל את ה-diversity, בוא נגדיל את השונות,
גיוון, כן.
את הגיוון, ונכניס עוד אנשים שחורים שאולי לא היה להם את האפשרויות, והיספנים, כלומר, דברים מאוד נכונים. אבל מה? אם אתה מקטלג את היהודים כלבנים, אז הכי קל להוריד מהלבנים את היהודים. כלומר, לא יורידו את הלבנים שהם דור עשירי בארצות הברית, והם פרוטסטנטים ותורמים מיליארדים לאוניברסיטאות, התחילו להוריד ביהודים. עכשיו, זה היה מאוד נוח ליהודים, במיוחד ליהודים יוצאי אירופה, שבאירופה רדפו את היהודים, כי הם לא היו לבנים מספיק. נכון? הנאצים תקפו את היהודים, כי לא היינו לבנים מספיק, אז פתאום להרגשה של, הנה,
אנחנו מצליחים, נטמנו.
אנחנו סוף כל סוף לבנים, בלי ההבנה שבעצם, לא, 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 עכשיו אנחנו לבנים מדי. אנחנו יותר לבנים מהלבנים. ומאז השביעי באוקטובר, אני אומר לאנשים, אני לא לבן, אני לא לא לבן, אני יהודי. זה קטגוריה שונה, זה קטגוריה שהיא קודמת לקטגוריות הצבע שלכם. כלומר, ה-black, white, נכון. brown, זה משהו של ה-200 שנה האחרונות, לא 3,000 שנה.
זו חוויה מאוד מאוד יוצאת דופן, ואני חושבת שרוב הישראלים אולי אחד לא נחשפו לזה, ושתיים גם יגידו, אוקיי, אז מה הביג דיל? אתה מגדיר את עצמך כלבן, אני חייבת לחלוק איתך, שיש לי 3 ילדים סטודנטים בארצות הברית, וכשמילאו את האפליקיישן, אני ממש ממש זוכרת ויכוח עם אחד מהילדים שלי, ויכוח על זה שאני מסרבת שהם ימלאו, יש את הבוקס הזה שאתה צריך להגיד white או other. ואמרתי בשום פנים ואופן לא white. וניהלנו איזה דיון, כי אם אנחנו מקהילה יהודית, אז אמרו לי, מה זאת אומרת? אחד מהילדים שלי, אנחנו white, ואמרתי, סבתא שלי כנראה הייתה יוצאת מהקבר עכשיו, אני לא יודעת אם מחבקת אותי בהתרגשות, או נותנת לי סתירת לחי ואומרת, מה נדמה לך? אני באתי מאיראן, והשנייה באה מהודו, מה בינך לבין הווייט המוגדר הזה? וזה כך מהות הדיון, זאת אומרת, היהודים, כמו שאתה אומר, זה לא רק הגדרה של צבע אור, זה הגדרה של זהות. ואם אתה מגדיר את עצמך כווייט, זה אומר שאתה מגדיר את עצמך בראש ובראשונה כחלק מהרוב, ואתה כבר לא מיעוט. ושכחו שאנחנו מיעוט בתוך ארצות הברית, שמונה סך הכל 7.2 בהגדרה הכי רחבה והכי ידידותית, וזה מה שהתבלבל פה, ששכחו שאנחנו מיעוט.
וגם צריך לזכור שוב, בתפיסה האקדמית האמריקאית שמאוד השתלטה, white זה לא עניין של צבע אור. זה עניין של קטגוריה,
נכון.
של כוח. פריבילגיה, של כוח, של ה-oppressor ו-oppressed. כלומר, הזה שפוגע והזה שנפגע, והלבן יכול רק לפגוע והוא לא יכול להיפגע. ואם אתה שם או שמה את היהודים בקטגוריה הזו, אז כל דבר שעושים ליהודים הוא מוצדק, מכיוון שהם הלבנים, וכל דבר שהיהודים עושים מחזרה להגן על עצמם הוא אינו מוצדק, מכיוון שוב, כי הלבן אסור. עכשיו, זה לא אומר שאין בעיות
נכון.
גזעיות וגזענות בארצות הברית, וזה לא אומר גם שכשאני יוצר אותי שוטר בארצות הברית, הוא או היא רואים אדם לבן, ומגיבים אליי כאילו אני אדם לבן, אבל, לא, אבל עדיין הזהות שלי היא יהודי.
מדהים. מה לדעתך התפקיד של הסטודנטית או הסטודנט היהודי היום במרחב של הקמפוסים?
אני חושב, כלומר לסטודנטים היהודים,
כן.
אני חושב שהסטודנטים היהודים צריכים להבין, והם מבינים את זה יותר מהר מההורים שלהם, שכשהם מגיעים לקמפוס, מכיוון שהם מגיעים כמיעוט, הם לא רק מייצגים את עצמם, שלום אני שי, שלום אני שירה, אלא הם מייצגים גם את הקבוצה. מה שזה אומר שהם צריכים לייצג בגאווה וכבוד את הקבוצה, אבל גם להילחם למען אחרים בקבוצה. כלומר, אני יכול לשבת באוניברסיטת קולומביה, ואני לומד כלכלה או מדעים, איפה שיש קצת פחות מהבלגן, ואני רואה שיש יהודים אחרים שרוצים ללמוד מדעי המדינה, ושמה ממש עושים להם את המוות, כי הם יהודים, כי הם מאמינים שלישראל זכות קיום. עכשיו, אם אני רואה את עצמי רק כאינדיבידואל, אני אומר, לא בעיה שלי. אני שי, שם יושבת שירה, זה לא, זה לא עניין. אבל אם אני פתאום רואה את עצמי, אני שי היהודי, או שי הישראלי, ושם השירה היהודיה, ועושים לה בגלל שהיא יהודיה, פתאום יש בינינו קשר.
אתה מצליח להבין את אותם סטודנטים שבוחרים שלא להיות חלק מהמאבק, אלא כמו שאתה אומר, רגע, לשמור על עצמם, להרגיש שהם... כי הנתונים מראים בעצם שתי אסכולות. אחת של כאלו שבוחרים את מה שאתה בחרת, אנחנו גאים ונלחמים בכל מובן המילה, ואת אלו שאומרים, אנחנו לא רוצים, אנחנו גם מפחדים. יש מחיר מאוד גדול בלהרים את הראש בכיתות שאתה ציינת, ברמה שהפרופסור יכול להכשיל אותך בציון, ברמה שאני יכולה לתאר לך...
וזה קורה הרבה.
וזה קורה, ולכן חשוב רגע שנגדיר פה, כי אנחנו הישראלים שגרים בישראל, יש בנו את הלוחמנות הזאת של, מה זאת אומרת? אנחנו נקום, נהפוך שולחן. יש מחיר, ואם אין לך גב, בכל מובן המילה, לא רק אישי, של מישהו שיעזור לך, לשלם את המחיר, לא כזה פשוט.
אני יכול להבין את הסטודנטים. אני מבין את הלחצים המשפחתיים שעובדים עליהם להוריד את הראש. אני יכול להבין את העניין שהם למשך שנים חיו תחת קונספציה מסוימת, ואז הם מגיעים לאוניברסיטה והכל משתנה להם, והם לא מוכנים למאבק. אבל אם אני יכול להבין אותם, זה לא אומר שאני חושב שהם צודקים. ואני אתן לך דוגמה דווקא מישראל. לא מזמן יצא לי לדבר עם מישהו שבשביעי לאוקטובר 2023 לקח את המשפחה וטסו ליוון. ואומר, פחדתי. עכשיו, אני יכול להבין את הפחד. אני אפילו לא כועס על זה שהיה פחד. אבל אני גם יכול לבוא ולומר, אני לא חושב שזה הפתרון, כי זה עניין של תורת המשחקים. אתה תעשה את זה וזה נהדר לך, אבל אם כולם יעשו את זה, זה גרוע לכולם. אותו דבר באוניברסיטאות. אם כולם יורידו את הראש, אז שום דבר לא ישתנה, ויהיה רק יותר ויותר גרוע. אבל אם כולנו נרים את הראש, אם כולנו נלחם ביחד, כבר יותר קשה לבוא ולהתנקל לסטודנט או סטודנטית, כשמדובר במאות או באלפים, וגם 4%, כלומר, אמרת, 4% במקרה הכי גרוע, 4% מאוניברסיטה של 20,000, זה עדיין מסה די גדולה. כלומר, יש לנו כוח גדול לעשות, פשוט צריך את המוטיבציה.
אז מה צריך לעשות כדי להמשיך לחזק את אותם צעירים וצעירות שחיים בארצות הברית, כדי לשמר את החיבור שלהם גם ליהדות וגם לישראל? כי יש עבודה מאוד מאוד מאוד, אני אומרת, קשה בלשמור על שתי ההגדרות האלה כנפרדות, כי הן לא תמיד באות יחד בחוויית חיים של האינדיבידואל בארצות הברית. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשמור על הזהות?
תראי, יש לי תשובה שהיא הכי קנה, אבל היא קשה לאנשים להגיד, כי זה אומר, אוקיי, זו תשובה ברורה, אבל זה באמת מתחיל בבית. אני הרבה פעמים מטייל בארצות הברית, ואני מדבר לא עם הסטודנטים, אלא עם ההורים שלהם, עם הסבא וסבתא. ואני שואל שלוש שאלות. אני אומר להם, דבר ראשון, תרימו את היד אם אתם יהודים. כי פה ושם, איזה אחוז או שניים לא יהודים בקהלים שבאים לשמוע אותי, כולם, אז הרוב מרימים את היד. תשאירו את היד למעלה אם אתם גאים להיות יהודים. אז הרוב, כמעט כאילו המשקיעים, באים זה קהל שבוי, כן? ואז אומר, עכשיו תשאירו את היד למעלה, אם אתם יוצאים מפה לבד, ברחוב אנשים יודעים שאתם יהודים. והידיים יורדות. כלומר, יש אנשים שומרי מצוות, כיפה, עם פאה, עם חצאית, אז כמובן הם משאירים את היד למעלה. אנשים כמוני שלובשים מגן דוד, או זה היה יותר עם החטופים החיים שעוד היו דפוס בשבי, אבל עם הסיכה הצהובה. כלומר, היה את העניין של זהות. אבל רוב היהודים לא רואים עליהם שהם יהודים. הילדים שלהם רואים את זה ואומרים, מה אתם מדברים איתי על גאווה וזה שאפילו אנשים סביבכם לא יודעים שאתם יהודים. ולכן אני אומר לאנשים, אנחנו נוטים לחשוב על אנטישמיות כמו גזענות, אבל הדינמיקה היא יותר כמו הומופוביה. ויהודים צריכים לצאת מהארון. כלומר, כמו שבן אדם יכול לחיות את חייהם הומוסקסואליות או לסביות או לא משנה מה, ואף אחד לא ידע, והם יסתירו והם מאבדים משהו מעצמם כי הם מסתירים, ככה היו הרבה יהודים חיים עכשיו. ואנחנו צריכים, דבר ראשון, להוציא את כל היהודים מהארון בכל צורה אפשרית. כלומר, זה יכול להיות דתי, אני לא, אני אתאיסט, אז זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות קהילתי, זה לא משנה מה. אבל לבוא ולהגיד, אני יהודי. והדבר הנוסף שקורה בכך, זה שפתאום התפיסה הזאת שהיהודי הוא אקס, היהודי הוא לבן, היהודי הוא זה, פתאום התחילו לראות
מגוון.
יהודים במגוון, יהודים זקנים, יהודים צעירים, יהודים עם קעקועים כמוני, יהודים שומרים, הכל. ואז התחילו להגיד, רגע, אנחנו נפרק להם פה משהו בתפיסה.
ושאלה לסיום, לאן פניך מועדות? האם האקדמיה תקבל חזרה את דוקטור שי דודאי, או שזו גם הזדמנות לתפנית עבורך?
השאלה היא צריכה להיות, האם שי דודאי יקבל את האקדמיה בחזרה? קודם כל, אני חייב לומר שהאקדמיה היא יצור מורכב, ויש הרבה טוב, ויש הרבה רעש רע, וצריך לפתור את זה. אני הבנתי על עצמי שאני, יש לי פה איזושהי מטרה, איזושהי אחריות שלקחתי על עצמי, ואני לא יכול להוריד אותה. אני לא יכול פשוט להגיד, טוב, לקחתי את האחריות כשהתחלתי לדבר, ועכשיו נגמר. כלומר, אני אומר לאנשים, המלחמה בישראל התחילה בשביעי באוקטובר, ופחות או יותר נגמרה בהפסקת אש, למרות שאנחנו לא יודעים מה קורה. המלחמה בתפוצות התחילה בשמיני באוקטובר, והיא רק מתחזקת. אני לא יכול להפסיק להילחם. אני רואה את עצמי בראש ובראשונה כמחנך, ויש הרבה דרכים לחנך, לא רק בכיתה שכל אחד שלה 100,000 דולר להיות בה. אני כותב ספר, אני אתחיל לעבוד על ספר נוסף בקרוב, יש לי הסקט שאני מנסה להגביע קולות אחרים, לעזור להם לפרוץ את הרעש, מסתובב בארצות הברית ובקנדה ובמקסיקו, ומדבר עם אנשים, מנסה לארגן אנשים, ומי יודע, זה הכיוון.
אני רוצה להודות לך פעמיים, אחד על שיחה חשובה ומרתקת, שעוד אפילו לא הצלחנו להגיע לכל עומק הדברים, יש עוד כל כך הרבה מה לחשוף מתחת לעולם האקדמי הנחשף בעיני ישראלים ויהודים רבים, ופעם שנייה על זה שאתה ממשיך גם להיות ישראלי ויהודי גאה, וגם לתת, אני אומרת, רוח גבית לאלו שצריכים את זה. אז המון תודה שהיית איתנו היום.
תודה רבה לך.
הדודים מאמריקה.